פרשת שבוע, פרשת ואתחנן, ואתן הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. למה התורה מדגישה לנו בפסוק הזה כולכם היום יותר מברוב פסוקים בתורה, שהתורה לא רואה צורך להגיד לנו כולכם היום? בוודאי שהתורה נאמרה לכולם. הכוונה היא כזאת, בפסוק שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, בפסוק שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, מלבד המצווה שהתורה מצווה לנו כאן להיות דבוקים בהשם, התורה גם מבטיחה לנו כאן הבטחה שעל ידי הדבקות בהשם אנחנו נזכה לחיות. ומה ביאור הדבר? למה על ידי הדבקות בהשם האדם זוכה לחיות? הנשמה של יהודי, אומר הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל, זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. שפע אלוקי שבא מהשם יתברך. זה הנשמה של היהודי. דוד המלך עליו השלום בתהילים, במזמור מ"ב אומר, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. מה הכוונה של הפסוקים האלו? אומר דוד המלך, השם יתברך ברא את העולם בשני סוגים של בריאה. יש דברים כמו ברזלים ואבנים, כמו שהם ככה הם. אתה לא צריך להאכיל את הברזלים ואתה לא צריך להשקוט את האבנים. אבל יש דברים כמו צמחים ובעלי חיים שהם צריכים מזון. אם אתה לא משקה את הצמחים, נבלו הצמחים. אם אתה לא מאכיל את הכבשים, מתו הכבשים. האדם, כידוע, גם כן זקוק למזון. הכרחי. יש בגלל זה תור ארוך במקולת. אבל האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף הוא גשמי והנשמה היא רוחנית. הגוף הוא גשמי והנשמה היא רוחנית. המזון של הגוף הוא כמו הגוף, הוא גם כן גשמי. את המזון הגשמי הזה קונים במכולת. אבל את הנשמה הזה לא יכול להסביע. כי כיוון שהנשמה היא רוחנית, היא אור אלוקי שבא מהשם יתברך, אז גם המזון של הנשמה זה תוספת של עוד אור אלוקי שבא מהשם יתברך ונכנס אל תוך הנשמה. וזה בא על ידי התורה והמצוות. אדם לומד תורה, אדם מתפלל, אדם מקיים מצוות, אדם נזהר מעבירות. כל דבר שאדם עושה בעבודת השם יתברך, מביא תוספת של אור רוחני מהשם יתברך לתוך נשמתו. והתוספת הזאת של האור זה מזון לנשמה, זה מה שנותן לנשמה את החיות ואת העוצמה. ואם האדם לא נותן את זה לנשמה, אז הנשמה נמצאת במצוקה, ברקנות. זה כוונת הפסוקים. כי אייל תערוג על אפיקי מים. האייל זה בעל חי. הוא מסתובב במדבר, בשמש, מחפש מים. מי לימד אותו לחפש מים כשהוא צמא? אף אחד, הוא לא עבר את זה לא קורסים ולא שיעורים. זה הטבע הטבעי שלו, כשהוא צמא, הוא מחפש מים. אומר דוד המלך, כן, נפשי, תערוג אליך אלוקים. ככה הנשמה צמאה לקבל עוד תוספת של אור אלוקי. אם נותנים את זה לנשמה, יש לנשמה חיות ועוצמה. אם לא נותנים את זה לנשמה, הנשמה סובלת ממצוקה וריקנות. וזה מה שאומרת לנו התורה כאן בפסוק הזה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים על ידי הדבקות של האדם היהודי בהשם יתברך, הוא מקבל חיות בנשמה. ונחזור אל השאלה שדיברנו קודם, למה התורה מוסיפה פה את המילים כולכם היום. כשאומרים את הדבר הזה לבן אדם, תשמע, אם אתה תתקרב להשם יתברך, יבואו אורות רוחניים לתוך נשמתך, והאורות הרוחניים האלו ייתנו לך חיות ועוצמה. יש בני אדם שאומרים, תשמע, כל הדברים האלו הם נכונים, אבל לא עליי. אני כל כך מנותק, הוא אומר על עצמו, הוא כל כך מנותק מרוחניות, הוא כל כך מנותק מהתורה, הוא כל כך רחוק מהשם, הוא כל כך רחוק מהקדושה, הוא לא יכול לקבל חיות ועוצמה מאורות רוחניים. זה לא רק בילויים והנאות וזהו. אומרת התורה, לא ולא. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. למי זה הולך? כולכם. ללא שום יוצא מן הכלל, כל יהודי, ללא שום יוצא מן הכלל, עליו נאמר הפסוק הזה. ואם אמר אדם טוב, אולי כשהוא יזקין, הוא יהיה מזוכח מאוד, כבר יזדקנו התאוות. אומרת התורה, לא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם, היום. זה נכון לכל יהודי ובכל יום, שעל ידי החיבור להשם יתברך, הנשמה מקבלת חיות והנשמה מקבלת עוצמה. אלא מה, כמו שהבאנו קודם, שבין האדם ששואלים, הם מרגישים מרוחקים, הם מרגישים מנותקים. התשובה היא, הנשמה תמיד נשארת בקדושתה. הנשמה תמיד נשארת בתארתה. גם אם אדם נפל, גם אם אדם נכשל, אז רק הנשמה חס וחלילה שבויה בידי היצר הרע. אבל לא שהנשמה הפכה להיות באמת מטוב לרע, מקודש לחול. הנשמה תמיד נשארת בתארתה. ולכן הצמאון הפנימי של הנשמה, זה תמיד נשאר בכל המצבים, בכל הזמנים, זה נשאר צמאון אל השם יתברך. ממשיך הפסוק בתהילים, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום, היה אלוקיך, אלה הזכרה ואשפחה עליי נפשי וכו'. מה כוונת הדברים? כשהאדם שומע שהקשר עם השם יתברך, זה ורק זה המזון של הנשמה. אין לנשמה מזון אחר. כל ההנאות, כל הבילויים, זה הכל הגוף, אבל הנשמה מחפשת דבר אחד, אור אלוקי שבא מהשם יתברך. אז השאלה היא, ידוע מספר הישר של רבנו תם, שיש הרבה אנשים שאצלהם אין מנוס מזה שיש ימים של עלייה רוחנית ויש ימים של ירידה רוחנית, לא חס וחלילה עבירות, אבל לא מרגישים את הקשר עם השם יתברך כמו שצריך. אז השאלה אם המזון היחידי של הנשמה זה הקשר עם השם יתברך, מה יביא את המזון הזה לנשמה בימים האלה? נכון, הוא לומד תורה, הוא מתפלל, אבל בימים האלה הוא לא מרגיש קשר עם השם יתברך. אומר דוד המלך עליו השלום, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוקיך. באותם הימים הצער שהוא מצטער על זה שהוא לא מרגיש מספיק מחובר להשם יתברך, הצער הזה זה גם סוג מסוגי הדבקות בהשם יתברך. והצער הזה זה המזון של הנשמה באותם הימים. הצער הזה מוסיף חיות בנשמה. הצער הזה מוסיף אור אלוקי בנשמה. אומרים כמדומני בשם החזון איש, כתוב שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. מגילת איכה שקראנו השבוע, זה מהתנך, זה מהכתובים. אז זאת אומרת שזה נאמר ברוח הקודש, זה מירמיהו הנביא, זה נאמר ברוח הקודש. אבל כשאנחנו רואים את מגילת איכה, איזה מילים קוראות לבבות, משברות את הלב. אז איך, אין ספק שירמיהו קונן את זה בבכי תמרורים, כמו שמפורש במגילה. אז איך התקיים במגילה הזאת אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה? אז הוא אמר על זה כמדומני שרואים שאין סתירה בין הדברים. מה הכוונה של הדברים? כשירמיהו קונן, החלק המרכזי של הקינה זה על סילוק השכינה מעם ישראל. שסילוק השכינה זה מה שגרם את כל הצרות הנוראות והאיומות והקשות והחמורות שמתוארות במגילת איכה. וכשאדם מקונן על סילוק השכינה, זה עצמו חיבור לשכינה. באותה שעה שהוא מקונן על סילוק השכינה, הוא מתחבר אל השכינה. והחיבור הזה מביא הערה עצומה מאוד אל הנפש, שבזה מתקיים הבחינה של השכינה שורה בתוך שמחה. זה סוג של חיות, הערה אלוקית שנכנסת בתוך הנשמה, דווקא על ידי זה שהוא זועק להשם על סילוק השכינה. כללו של דבר, שתמיד תמיד מה שצריך לעניין את האדם זה לראות איך אנחנו יותר מחברים את נשמותינו להשם יתברך, איך אנחנו יותר ויותר מביאים את האור האלוקי מהשם יתברך לתוך נשמותינו. יומם ולילה אסור שהעבודה הזאת תיפסק אצלנו. כתוב בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. אומר הגר"א בביאורו לתיקוני זוהר, כמדומני בתיקון כ"א דף מ"ב ובעוד כמה מקומות בכתבי הגר"א, על הפסוק הזה, שהכוונה כך, הפסוק הזה מדבר על העתיד לבוא. אומר הגר"א, בזמן הזה יש שני סוגים של עבודת השם. יש סוג של עבודת השם שאדם מרגיש שהוא לא מספיק מחובר להשם יתברך, והוא רודף בכל כוחו לנסות להתקרב ולהתחבר להשם יתברך. מתוך הצער שהוא מצטער על שהוא לא מספיק קרוב, הוא מתאמץ ומשתדל להתקרב ולהתחבר להשם יתברך, לסוג עבודת השם אחת. סוג עבודת השם שנייה, בשעה שאדם זוכה אל האורות האלוקיים, שמחברים אותו אל עבודת השם. כשאדם זוכה לאורות האלוקיים האלו שמחברים אותו לעבודת השם, יש לו את התענוג הנורא של הדבקות. אז יש שתי סוגים של עבודת השם. אומר הגר"א דבר נורא, בכל אחד משניהם יש מעלות שאין בשני. לאדם רוצים רק את הסוג השני שהזכרנו, אבל אומר הגר"א לא, יש תיקונים שיכולים להתקן. אנחנו צריכים לתקן את העולמות, אנחנו צריכים לתקן את אורות הקדושה, כל לבחינות של העלאת בירורים והורדת השפע. אומר הגר"א, יש בחינות שאפשר לתקן אותם רק על ידי הסוג הראשון. כשאדם מרגיש עוד מרוחק, הוא רודף אחרי השם יתברך, מחפש בכל כוחו איך להתקרב, מתאמץ מתוך השברון, מתוך הצער, מחפש איך להתקרב להשם יתברך. הסוג הזה של עבודת השם יש תיקונים שרק על ידו הם נתקנים. כשאדם זוכה אל האור האלוקי של הדבקות שמחבר אותו להשם יתברך, כשאדם זוכה לאור הזה, אז יש גם סוג של תיקון גדול שנתקן רק באופן הזה, אבל את התיקון הקודם כבר אין עכשיו. למה? כי עכשיו הוא לא מחפש ומנסה, מתאמץ לעלות יותר ויותר. לא, הוא השיג, הוא דבוק בהשם, הוא מתענג על הדבקות. אז תתענג על השם, ייתן לך משלות ליבך. אומר הגר"א, כל זה בימינו, אבל לעתיד לבוא יהיה אפשר את שניהם ביחד. למה? כי לעתיד לבוא ההשגה של בני אדם עד איפה אפשר להתקרב להשם יתברך, יהיה לנו בזה השגה הרבה יותר גבוהה, ואז לכן נבין שכל מה שהשגנו, כל האורות האלוקים שהגיעו אלינו, זה עוד מעט, ונרוץ בכל הכוח בעזרת השם לחפש את היותר והיותר. זה רק לעתיד לבוא, אבל בימינו שההבנה שלנו עד איפה אפשר להגיע, היכולת שלנו עד איפה אפשר להגיע, היא לא עד כדי כך. אז כשאדם זוכה לאורות חזקים, אז כבר אין את החיפוש בחירוף נפש לעלות יותר ויותר. זה אומר הפסוק, מסביר הגר"א בשיר השירים, מים רבים, הוא מדבר הפסוק על העתיד לבוא, מים רבים זה השפע האלוקי שיורד על האדם מלמעלה ומחבר אותו להשם יתברך, לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישתפוה. בימינו שבאים המים רבים, הדבקות העצומה, אז זה מחבא את הרדיפה אחרי השם יתברך, כי אדם השיג, אבל העתיד לבוא זה לא יחבא, כי אדם תמיד יחפש את היותר ויותר. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הטבע של בן אדם הוא שכשהוא זוכה, הוא בא ללמוד את הגמרא, הכל מובן, הוא מרגיש ככה מחובר להשם, אז הוא אומר, טוב, היום זה יום טוב, היום הוא עכשיו זה 8:30 בבוקר, הוא יושב ללמוד עד 2 בצהריים רצוף כזה, כל כך הולך טוב, כל כך זה, עד 2, יש אחד יותר, ירא שמיים, אומר, כל כך הולך טוב הלימוד, עד מנחה הוא ממשיך, עד 7 אחרי צהריים ממשיך רצוף, לומד אשרי חלקו. אבל כשהוא בא בבוקר ב8:30, לא הולך לו, הוא לא מבין טוב את הגמרא, לא מרגיש מחובר להשם, מעוצבן, מיואש, אומר, טוב, היום נראה כבר איך לעשות, נראה עם מי לפטפט, איזה עניין יש לנו לסדר, נלמד שעה אחת, הוא לומד שעה אחת לפני שהוא יוצא לסידורים, ככה להתחיל את היום בטוב, ואחר כך יוצא לסידורים. אנחנו צריכים לדעת, אפילו אם באמת זה היה נקרא שהיום הזה לא הולך, עדיף לשבת, לשבור את הראש על הגמרא בלי להבין ובלי ליהנות, יום שלם מכל הסידורים שבן אדם יסדר בחיים. אבל מלבד זה, יש תיקונים של אורות עליונים שנתקנים דווקא בלימוד כזה, דווקא כשזה לא הולך. נכון, זה ניסיון קשה, אנחנו צריכים להתפלל שתמיד נצליח, חכמים בגמרא במסכת ברכות פרק תשיעי, תקנו לנו על זה תפילה כל בוקר, אל תביאני לידי ניסיון, שילך לנו טוב בעבודת השם, שלא יהיה לנו ניסיון. אבל אם זה בא לבן אדם הניסיון הזה, לדעת גם הלימוד כזה נאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. גם הלימוד כזה נאמר במשנה, תלמוד תורה כנגד כולם. אין לנו דבר יותר מלימוד התורה. כל מה שאנחנו יכולים להתחבר לתורה הקדושה, אנחנו צריכים להתחבר לתורה הקדושה. לא להפסיק בשום אופן. סיפר לי הרב דוד בצרי שליטה, הוא למד בישיבה בתור בחור בפורת יוסף, ולהבדיל בין חיים לחיים, רב יהודה צדקה זיכרונו לברכה, היה מביא את הרב יונגרייז, הרייבד של העדה החרדית הוא היה, שיגיד להם דרשות של מוסר. יום אחד הוא חזר הוא בא להגיד את הדרשה, במקום להתחיל בדברי תורה, מתחיל אומר להם, אשריכם, אשריכם, שוב פעם אומר, אשריכם, אשריכם, שלום הטובה קרה. הוא אומר, אתם זכיתם היום לשבת ללמוד גמרא, רש"י, תוספות, מרש"א, מה שמפרשים, מה שלמדתם בישיבה. אומר, אני, מה נעשה? לא יכולתי היום לשבת ללמוד כרגיל. מה קרה? מסע לשחיטה של העדה החרדית. יש מסר בהכשר של העדה החרדית, והוא הרב של העדה החרדית. היה צריך להשגיח. אז הוא נסע לבדוק, לראות שהסכינים כמו שצריך, שבודקים את הכשרות של הבהמות כמו שצריך, וכו' וכו'. אז הוא אמר לי, זה היה חיזוק להם יותר מכל המוסר שהוא אמר. למה? והבחור יושב בישיבה, אומר, טוב, היום אני עוד מסכן, מה אפשר לעשות? צריך לשבת, ללמוד את הגמרא, רש"י, לחזור, לשנן, מה הסגדייטין, מה המסקנה, מה הקושיה, מה התירוץ. טוב, אם אני אלמד הרבה שנים, הוא אומר הבחור, אז הוא יזכה, אז הוא יהיה איזה רב גדול, ואולי הוא יהיה אפילו רייבד, יהיה זה, ואז הוא ישגיח על הכשרות, הוא ייתן את ההכשר. אומר, אז בא אליהם הרב הגדול, הרייבד של העדה החרדית, והוא נותן את ההכשר, והוא אומר להם, תאמינו לי, רחמנות עליי שאני צריך לעשות את זה במקום כמותכם לשבת ללמוד את הגמרא ורש"י. אנחנו צריכים לדעת, אין לנו יותר מאשר לימוד התורה. המשנה שכתוב ותלמוד תורה כנגד כולם נכונה תמיד. אומרת הגמרא במסכת מגילה, סוף פרק ראשון, על מרדכי המלך, מרדכי היהודי, שאחרי שהוא נהיה משנה למלך, אז אומרת הגמרא שהוא היה עוזר, הוא היה עוסק בהצלת נפשות של ישראל, יש לו קשרים עם המלך הגדול, אחשוורוש, לא סתם מלך, מהודו ועד כוש, 127 מדינה, יכול לסדר אצלו עניינים לטובת הרבה יהודים, פיקוח נפשות. אומרת הגמרא שעם כל זה, הוא ירד מדרגתו. למה? כי נהיה לו ביטול תורה. אז לכן אומרת הגמרא, הוא ירד בדרגה שלו. ואומרת הגמרא שמכאן אנחנו רואים שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. נכון, אומרת הגמרא, אם נזדמן לאדם פיקוח נפש, הוא חייב לעסוק בפיקוח נפש. לכן מרדכי כך עשה. אבל אם לא יזדמן לבן אדם הפיקוח נפש, הוא יכול לשבת ללמוד בלי הפסקה, אז הזכות שלו יותר גדולה. ועוד אומרת הגמרא שם, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל אותם שנים שברוך בן אריה היה חי, אז עזרא לא עלה לארץ להשתתף בבניית בית המקדש. מה הכוונה? ברוך בן אריה היה תלמיד של ירמיהו הנביא, הוא היה מגדולי הדור, זה היה גדול מאוד בתורה. הרמב״ם בתחילת היד החזקה משנה תורה, בהקדמה כותבת שרשרת מסירת התורה מדור לדור, מהשם יתברך למשה רבנו, וממשה רבנו דור דור עד לחכמי הגמרא, עד לסוף חכמי הגמרא. אז בתוך הרשימה זה ברוך בן אריה, הוא למד מירמיהו הנביא, והוא לימד הלאה, ועזרא הסופר היה מתלמידיו. עזרא הסופר היה גדול מאוד בתורה. הגמרא אומרת שכמעט נשתכחה תורה מישראל, ובא עזרא והחזיר את התורה. הוא היה גדול מאוד בתורה. והוא למד אצל ברוך בן עריה. אז ברוך בן עריה היה סיבות, הגמרא לא אומרת מה הסיבות, היה סיבות שבשום אופן הוא לא יכל לעלות לארץ ישראל, הוא היה מוכרח להישאר בבבל. אז אומרת הגמרא, כל זמן שברוך בן עריה היה חי, עזרא הסופר לא עלה לארץ ישראל לבנות את בית המקדש, כי הוא יכול ללמוד אצל ברוך בן עריה. צריך להבין, אם יבואו כל חכמי זמננו והתחברו ביחד את כל התורה של כולם, זה לא מגיע לאפס קצהו של התורה של עזרא הסופר, עוד לפני השנים האלו האחרונות שהוא למד אצל ברוך בן עריה. אבל אז הוא כבר היה גדול עצום בתורה, הוא היה יותר מהמוראים כבר אז, יותר מהתנאים. ועם כל זה, עם כל זה, זה לא הספיק לו. הוא אמר, אני יכול ללמוד עוד תורה מברוך בן עריה. אז הוא נשאר ולא עלה להיות המנהיג בארץ ישראל ובונה של בית המקדש. אין לנו מושג מה זה לימוד התורה. כל רגע של לימוד התורה לא יסולה בפז ערכו. צריך האדם להתאמץ ולהשתדל תמיד. כתוב בחזון איש בקובץ אגרות, שהאדם צריך לעשות תמיד תחבולות איך להרבות בלימוד התורה. כל הזמן לראות איך אני יכול להוסיף עוד זמנים ללימוד התורה, איך אני יכול עוד יגיעה בתורה. לומדים את הסוגיה, בין בעצם לימוד הסוגיה, מה הסר כדאיתין, מה המסקנה, מה הקושיה, מה התירוץ, מה הדינים העולים בסוגיה, מה הסברה של כל דבר, להתייגע בין בחשבון של הסוגיה, בין בסברות של הסוגיה. אחד מחשובי תלמידי החזוני סיפר שפעם החזוני שקבע לשתיים מתלמידיו שהוא ילמד איתם מסכת מנחות. טוב, אז לפני השיעור הראשון הם הכינו את עצמם על הסוגיות הראשונות של תחילת מסכת מנחות, יש שם סוגיות חמורות, למדו את זה היטב. אומר, הם באו לחזון איש, החזון איש אפילו לא פתח את הגמרא כמדומני, אלא יש בתורה בתחילת חומש ויקרא, יש שם ארבעה סוגי מנחות, הוא שינן להם את פרטי הדינים של כל ארבעת סוגי המנחות על מה שכתוב בתורה, יש זה מוסבר בגמרא, הפרטי הדינים, מקרי הדינים, ההבדלים בין מנחה למנחה. הוא חזר על זה עשרות פעמים, אפילו בחלקים הפשוטים של הסוגיה, צריך עמל והגיע לשנן את זה. על אחת כמה וכמה אחרי זה להבין את עומק הדברים, שאנחנו רואים בספרי החזון יש איזה עומק, איך לברר את השיטה של כל ראשון, את השיטה של כל פוסק, עד לעסוק השמעת את הליבד הלכתה והדינים העולים, צריך לעמול, כל אחד לפי יכולתו, לא כל אחד יכול הכל, לא כל אחד מסוגל לחזור עשרות פעמים על דברים פשוטים. כתוב בשם המגיד ממזריץ', וגם נדמה לי שגם מהגרם מבינה כתוב כך, שאדם צריך מאוד מאוד לראות, להיזהר, שהלימוד יהיה באופן שהוא נהנה ממנו, שלא יקוץ חס וחלילה בלימודו. אם אדם שומע שצריך לחזור על כל הדבר עשרות פעמים, הוא אין לו ענה מזה, נסה לתקש, זה רק שובר אותו. לא לכל אחד הכל מתאים, זה רק אנחנו אומרים לראות הם כמה יגעו, אבל כל אחד לפי יכולתו, לפי כוחו, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. כל אחד מה שנהנה, מי שללמוד יותר גמרא, מי שללמוד יותר מפרשים, כל אחד לפי כוחו, אבל העיקר ללמוד עם כל הלב, עם כל הנפש, בחשק, בהתלהבות, יומם ולילה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. בהמשך הפרשה כתוב לנו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב' ומסכת בבא מציעה בדף נ"ט אומרת, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח מביאה את הפסוק הזה שכתוב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. שואלת הגמרא, כתוב בפסוק, דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. משמע יש זמנים שהוא קרוב, יש זמנים שלא. עונה הגמרא, כאן בציבור זה השם קרוב תמיד בכל שעה, זה הפסוק פרשת ואת חנן. כאן ביחיד, זה הפסוק של דרשו השם בהימצאו קרוב ביותו קרוב. שואלת הגמרא, ואצל יחיד, מתי זה הזמן שהשם קרוב? אומרת הגמרא, בעשרת ימי תשובה. אז יוצא לנו כשאנחנו מחברים את שתי הסוגיות האלו, סוגיה אחת בברכות למדוות ובבם ציין ונטט, וסוגיה השנייה בראש השנה י' ח', שכתוב לנו כאן ארבעה חילוקים בעניין קיבול תפילה. חילוק אחד בין זמן שבית המקדש קיים לזמן שאין בית המקדש קיים. חילוק שני בין תפילה רגילה לתפילה עם דמעות. ועוד חילוק בין תפילה ציבור לתפילת יחיד. ועוד חילוק בין תפילה בעשרת ימי תשובה לתפילה בשאר ימות השנה. יש חילוקים מתי התפילה מתקבלת. אבל במדרש רבה, כאן על המקום בפרשת ואת חנן, יש דעת רב ענן שכתוב, אמר רב ענן, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמרו מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. מהמילה בכל אומר רב ענן רואים שלעולם לא ננעלים שערי תפילה. אז איך זה מתאים עם כל החילוקים שהבאנו קודם? זה היה אפשר להגיד שרב ענן חולק על חלק מהחילוקים האלו, או על כולם. אבל ברב חיים ויטל זצ"ל במאמר הפסיעות, יש מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו, שבו הרב חיים ויטל זצ"ל מסביר הרבה דברים בקבלה, שמודפס בכמה מקומות, ביניהם בספר כתבים חדשים של מערכו, אז הוא מרמז שמה שבדרך כלל כשיש מחלוקת באגדה, זה לא מחלוקת, אלא זה בחינות שונות. זאת אומרת, יש בחינות שונות של קיבול תפילה. רב ענן דיבר על בחינה מסוימת שתמיד תמיד קיימת. תמיד אין תפילה ששב הרקם. הגמרות שהבאנו חילוקים זה לעלות קומה. שהתפילה יותר תתקבל, אם יש בית המקדש, אם יש דמעות, אם זה עשרת ימי תשובה, אם זה תפילה בציבור. כל אחד מארבעת הסיבות האלו זה סיבה שהתפילה יותר ויותר תתקבל. אבל גם בלי כל ארבעת הדברים האלו, גם כן ודאי שכל תפילה פועלת מה שפועלת. ומאיפה למד את זה רב ענן? מהפסוק אצלנו בפרשה, ומגוי גדול. אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. בפסוק הזה, שמזה רב ענן למד את הכלל, שכל תפילה מתקבלת, מרומז. איך הדרך שכל תפילה תתקבל? וזה שורש גדול, שחשוב מאוד מאוד לזכור את זה. אומר לנו הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. כשאתה בא להתפלל, אם מלבד להתפלל, תתאמץ להתקרב להשם, לכוון, לחבר את נשמתך להשם יתברך, להביא את האור האלוקי מהשם יתברך על נשמתך, על ידי הקירוב הזה שאתה מתקרב להשם, זה נותן לתפילה בכל המצבים, בכל הזמנים, כוח לפעול ישועה לטובה. אז הפסוק הזה מלמד אותנו את הסוד, איך אפשר לעקוף את כל הכללים, את כל החילוקים, על ידי שהאדם מתאמץ בשעת התפילה, מלבד עצם התפילה, מלבד עצם הבקשה, שזה כבר דבר חשוב מאוד, על ידי שמלבד זה הוא מתאמץ להתקרב להשם, להתחבר להשם, זה פועל שתמיד השם מקבל את התפילה בכל קוראינו. זהו מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. Mm-hmm. ובאמת, שני העניינים שדיברנו, עניין ההתמדה בתורה ועניין התפילה, הם שני דברים המשלימים זה את זה. ובפרט מה שדיברנו, שבתפילה לחפש גם להתקרב להשם יתברך. כי אומרת הגמרא במסכת נידה דף עין עמוד ב', שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה האדם ויחכים? זאת אומרת, אדם רוצה להצליח בתורה, מה יעשה? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, דהיינו יתמיד כמה שיותר חזק בתורה. אמרו לו רבים עשו ולא עלתה בידם. אמר להם, יבקש רחמים ממשה חוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומרת הגמרא, משל, למה הדבר דומה? למלך שזימן את העם לסעודה, לכל אחד נותנים את המנה שלו, של האוכל, אבל האוהבים של המלך, מאיפה הוא נותן? מתוך המנה שלו עצמו, ממה שבתוך פיו. זה כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. לימוד התורה מגלה לנו כאן הגמרא, ההצלחה בלימוד תורה, לא מספיק לזה ההתמדה, צריך לזה גם את התפילה ואת החלונים להשם בך להצליח. אבל אומרת לנו הגמרא, למה? לא רק בשביל שצריך את הזכות של התפילה, צריך להתקרב להשם יתברך, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אתה צריך להיות קרוב אליו יותר. על ידי קרבת השם, ההצלחה בתורה היא הרבה יותר חזקה. כי התורה, מבד הגאונות השכלית שיש בתורה, יש אור אלוקי בתורה הקדושה, שכמה שהאדם יותר מחבר את האורות של נשמתו עם האורות האלוקיים של התורה, אז ההצלחה שלו בתורה היא הרבה הרבה יותר גדולה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, שמעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבינו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבינו אמן.